אנחנו עדיין לא יודעים, מכיוון שהממשלה עדיין לא הצהירה לאיזה יעד גירעון היא מכוונת, וטרם גילתה לנו מהו העומדן המדויק של הגירעון בהיעדר קיצוץ. ולכן אנחנו לא באמת יודעים מהו הקיצוץ הנדרש, אנחנו יכולים רק לשער. השערה שלי היא שהקיצוץ הנדרש הוא מאוד מאוד נכבד, בסדר גודל של כמה עשרות מיליארדי שקלים. והחשש הוא שהקיצוץ הזה יעשה בדרך הלא נכונה. עכשיו, צריך להבין שכדי לקצץ את הגירעון יש שלוש אפשרויות. אפשרות אחת היא לבצע רפורמות שיעיצו את הצמיחה ולכן יגדילו את הכנסות הממשלה ממיסים ויקטינו את הגירעון דרך גידול אמיתי בהכנסות. לא גידול בחלק שהממשלה לוקחת מהאזרח, אלא גידול בעוגה כולה שמאפשרת לחלק של הממשלה לצמוח לא על חשבון החלק של הציבור.
אבל גידול בעוגה בתקופת מלחמה זה כמעט בלתי אפשרי.
לא נכון. בשנת 2003 אנחנו ביצענו רפורמה כלכלית מאוד יסודית בעיצומה של האינטיפאדה. כנ"ל בשנת 2006 התוכנית הכלכלית הייתה כל כך חזקה שהמשיכה להשפיע גם בתקופת המלחמה, מלחמת לבנון השנייה בשנת 2006. הכלכלה היא לא שחור ולבן. זה לא אפשר או אי אפשר. כמובן שבתקופה של רגיעה אפשר יותר. אבל גם בתקופה הזאת אפשר לעשות הרבה יותר ממה שנעשה כעת. אגב, זה יהיה מאוד קל לעשות הרבה יותר, מכיוון שכרגע לא עושים כלום. רפורמות שיפחיתו את יוקר המחיה, שים לב אגב, שהמלחמה לא עוצרת את המונופולים והיבואנים הבלעדים והבנקים לעלות מחירים. כך שהרפורמות להפחתת יוקר המחיה הן חיוניות כדי לשחרר משאבים לציבור הישראלי, כדי שיוכל להניע את הפעילות הכלכלית במשק.
אז אתמול הממשלה החליטה בעצם על קיצוץ רוחב נוסף. כמה הוא באמת משמעותי?
בשלב זה זה רק מיליארד שקלים, כך שזה בשוליים יחסית. התקציב של הממשלה הוא 500 מיליארד שקלים, למעט הוצאות המלחמה המיוחדות. כך שמיליארד אחד זו לא דרמה. אבל זה רק על החשבון. הקיצוץ האמיתי יתבצע בהמשך השנה בהקשר של תקציב 2025. וכפי שהתחלתי לומר, יש שלוש אמצעים כן. לסגור את הגירעון. אמצעי אחד, והוא האמצעי המומלץ, לבצע רפורמות שיעיצו את הצמיחה. האמצעי השני הוא לקצץ בהוצאות הלא חיוניות של הממשלה. זה לא מה שנעשה אתמול. אתמול קוצצו דווקא הוצאות חיוניות, בבריאות, בחינוך.
ורווחה.
ורווחה. והאמצעי השלישי שהוא מזיק מכולם,
אבל מה שחשוב אתמול,
זה העלאת מיסים.
כן,
וגם את זה הם מתכננים.
אבל מה שחשוב אתמול, שהמשרדים של הקואליציה, של הציונות הדתית, לא קוצצו.
נכון, אז אנחנו יכולים להירגע, נכון? הפוליטיקאים דאגו לעצמם, עכשיו הם רגועים, הם סוויים, אולי יתחילו עכשיו לטפל משהו עבורנו, ולא רק עבור עצמם.
אז כשתשאל אותם,
אני ציני כמובן.
כן, גם אני. אז כשתשאל אותם, יגידו לך, כולם צריכים לעמוד בנטל, יש מציאות שכולם צריכים לשלם את המחירים שלה.
ללא ספק, האמירה הזאת היא נכונה, רק היא לא מתבצעת. אם כולם צריכים להשתתף בנטל, אז בוא נתחיל למשל בהוצאות הקואליציוניות. נראה לך הגיוני להעלות את השכר של מורים במגזר החרדי, בשעה שכולם מקצצים ומתקצצים? זה העת לעלות שכר? בוא נאמר עוד דבר. אם כולם צריכים לשאת בנטל, מדוע לא אנשי הפנסיה התקציבית ישתתפו? דבר השלישי, אם כולם צריכים לשאת בנטל, איפה המונופולים והיבואנים הבלעדיים שרק מגדילים את הנטל שהם מטילים עלינו? איפה חוקי התחרות? איפה ביטול המכסים? איפה ביטול מכסות היבוא? איפה פירוק הבעלויות הצולבות של היבואנים? הרי זו העת. זו העת. דווקא בעת משבר, בעת מלחמה, שווה לעשות את הרפורמות, כי מידת ההתנגדות תהיה יחסית מצומצמת. מה יגידו היבואנים הבלעדים? הם לא מוכנים לשאת בנטל?
עכשיו, יכול להיות שהמדינה או הממשלה הולכת בשיטת הסלאמי כל כך החודש שניים, היא עושה עוד קיצוץ ועוד קיצוץ כדי שלא נרגיש את הנגיסה פעם אחת, את הכאב באופן דרסטי?
לא, לא, אני לא חושב. הקיצוץ לא. של השבוע הוא הקיצוץ בתקציב 24.
כן.
לעומת זאת, הקיצוץ המתוקצב יהיה חלק מדיוני התקציב של 25 שהם עוד לא הגיעו אליהם. כך שאין פה אסטרטגיה. בוא נגיד ככה, אין פה ניסיון להקל עלינו.
או להרגיל אותנו למציאות של קיצוצים מתמשכים.
אנחנו כבר במציאות הזאת.
כן. בדרך כלל בחצי השני של שנת תקציב מתחילים לעבוד על השנה הבאה. אנחנו בינתיים לא שומעים כלום.
הם עובדים בתוך משרד האוצר, רק לפי המסורת זה מגיע לממשלה לקראת סוף אוגוסט. ונכון לרגע זה, יוני, יולי, אלה הם חודשים שמשרד האוצר עובד בתוך עצמו. ולכן אנחנו ניזונים רק מההדלפות שמודלפות ממשרד האוצר. לכן גם אמרתי קודם לכן שאני לא באמת יודע מהו יעד הגירעון שלהם. הם עוד לא פרסמו אותו, זה עוד לא הגיע לשולחן הממשלה. כרגע זה עדיין בתוך דיונים פנימיים בתוך משרד האוצר. אבל במהלך אוגוסט, לקראת סוף אוגוסט, זה יגיע לשולחן הממשלה, ואז אנחנו כולנו נדע.
ואם יגידו לך, יש לנו משק חזק ואיתן, ואין שום בעיה להעלות את הגירעון עד כמה שנרצה.
קודם כל, זה נכון שיש לנו משק חזק ואיתן, אבל זה גם נכון לומר שהוא ממש לא ממצא את פוטנציאל הצמיחה שלו. יתר על כן, העובדה שהוא חזק ואיתן לא אומרת שאפשר לעשות כל דבר. אם יניחו על השולחן תוכנית כלכלית איתנה שבמסגרתה רפורמות להפחתת יוקר המחיה ולתיקון עיוותי מיסוי ולהתייעלות בחברות הממשלתיות והתייעלות בתקציב הממשלה, תוכנית שתייצר אופק, אז תחת תוכנית כזאת אפשר לספוג גירעון גדול שנה ושנתיים. אבל יש הבדל בין גירעון גדול שנה ושנתיים על רקע של תוכנית הבראה כלכלית מאשר גירעון ללא שום תוכנית. השווקים יכולים לשאת גירעון זמני. קשה להם לשאת גירעון שעלול להיות לאורך הרבה זמן. ואם אתה לא תבצע רפורמות יסודיות, אתה תישאר עם אותו גירעון.
ואז האופציה השלישית שדיברת עליה זה להכניס יד עמוק, עמוק לכיס שלי ושלך.
נכון, אבל צריך לזכור שהכיס שלך ושלי נמצא במצב לא טוב תחת העשור האחרון. אנחנו הגענו למצב עוד לפני המלחמה שהחוב הפרטי של משקי הבית הגיע לשיא של כל הזמנים. בזמן שהממשלה ניצלה את ה-15 שנים האחרונות כדי למשוך אליה את כל פירות הצמיחה, הצמיחה חלשה אמנם, אבל היא משכה את כל פירות הצמיחה אליה. והקטינה את החוב הממשלתי מכ-75% מהתוצר ל-60% לפני המלחמה. החוב הפרטי עלה מ-36% כמעט ל-50%. זאת אומרת, הם פשוט ניצלו את ה-15 שנים האחרונות כדי לגלגל חלק מהחוב הממשלתי על כתפי משקי הבית. אז אנחנו כבר לפני הממשלה, בשפל של כל הזמנים, עם רמת החוב הפרטי הכי גבוהה, אז איך אפשר לקחת לנו עוד?
אז הצרות הקטנות היו אתמול, הצרות הגדולות יגיעו לקראת סוף אוגוסט, נתחיל להבין על איזה עוצמה של צרות אנחנו מדברים.
נכון מאוד, אבל כבר עכשיו אנחנו ניזונים מההדלפות בתוך משרד האוצר, ואנחנו כבר מבינים מה הם מתכננים לנו. אנחנו אולי לא מבינים עדיין את המספרים עד סופם, אבל הכיוון כבר בהחלט ברור, והוא כיוון שגוי, הוא כיוון מסוכן, וכיוון שיכול אפילו את המשק החזק שלנו לערער.